במשך שנים רבות, האמנה של חמאס משנת 1988 המעיטה מהלגיטימיות המינימלית שלה בקרב הקהילה הבינלאומית. תומכים רבים שהיו בעד עצמאות פלסטינית פשוט לא היו מסוגלים יותר לתמוך באלימות, באנטישמיות ובקריאות לרצח עם אשר כלולים במסמך. לאחרונה, בניסיון למתג מחדש את תדמיתם הציבורית ולתאר את עצמה מהעילה של ארגון טרור, חמאס פרסם מסמך מתוקן שכותרתו עקרונות ומדיניות כלליים, אשר שימש כאישור לאידיאולוגיות ולעמדותיהם בסוגיות הקשורות לישראל. חשוב לציין כי המסמך מספק תובנות לגבי נכונותם או למעשה היעדרה להתקיים יחד עם מדינה ישראלית. חמאס דוחה כל חלופה לשחרור המלא והשלם של פלסטין, מהנהר ועד לים. עם זאת, מבלי להתפשר על דחייתה של האישות הציונית וללא ויתור על כלל הזכויות הפלסטיניות, חמאס רואה בהקמת מדינה פלסטינית ריבונית ועצמאית לחלוטין עם ירושלים כבירתה לאורך קווי 4 ביוני 1967, עם חזרתם של הפליטים והעקורים לבתיהם שמהם גורשו, להיות נוסחה של הסכמה לאומית. זוהי מדיניות של אוקסימורון, המחייבת התאמנות אינטלקטואלית על מנת להבין את עקביותה ואת ההיגיון שבה. קבלת מדינה על פי קווי שביתת הנשק של קדם 1967 מצביעה על נכונות או קבלה מסויגת לחיות לצד מדינה ישראלית. במקום שחרור מלא ושלם של פלסטין מן הנהר ועד לים, לפיכך שתי העמדות, כלומר קבלת מדינה בקווים שלפני 67 ואי הכרה בישראל, אינן עולות בקנה אחד. הקבלה כביכול של מדינה היא למעשה קבלתה של נקודת מוצא שממנה ניתן יהיה להשיג את ישראל המודרנית. ואכן בדבר זה הודע בכיר חמאס מחמוד אלזאיר ב-2011 כשהתייחס לקבלה של קווי קדם 67 כשלב בלבד. זאת עד שלחמאס תהיה אפשרות להשיג בחזרה את האדמה. וכך אמר, אפילו אם אנחנו צריכים לעשות זאת אינץ' ביי אינץ'. בעקבות ההיגיון הזה, ברזיל באופן תיאורטי יכולה לקבל את קיומה של מדינה בריו דה ג'נרו, אך עדיין לשמור על שלמותה הטריטוריאלית של ברזיל המודרנית. או באופן עולם יותר, המדינה האסלאמית יכולה לקבל מדינה ברקה, בסוריה, אך לשמור על שאיפותיה להקים חליפות מספרד ועד לאפגניסטן. המסמך המתוקן אפשר גם לחמאס לסלק רבות מהטענות בדבר אנטישמיות שפקדו אותן במשך שנים. לדוגמה, באמנת 1988 יש האשמות קונספירטיביות ואנטישמיות לגבי השליטה היהודית והציונית על המוסדות העולמיים, וכן רמיזות על רשעותו של העם היהודי. לדוגמה, ספרים, אינטלקטואלים, אנשי תקשורת, נואמים, מחנכים, מורים, כל המגזרים השונים בעולם הערבי והאסלאמי, כולם נקראים למלא את תפקידם ולממש את חובתם עקב פרעותה של המתקפה הציונית וההשפעה הציונית במדינות רבות המתבטאת באמצעות שליטה פיננסית ותקשורתית, וכמו כן בגלל ההשלכות שנגרמות עקב כל אלה בחלקו הגדול של העולם, כך נאמר. מוסיפים עוד, התוכנית הציונית היא חסרת גבולות, אחרי פלסטינה שואפים הציונים להתרחב מהנינוס ועד הפרט, כאשר הם יעקלו את האזור עליו הם השתלטו, הם ישאפו להתרחבות נוספת וכך הלאה. תוכניתה מגולמת בפרוטוקולים של זקני ציון, והתנהלותם הנוכחית היא ההוכחה הטובה ביותר למה שאנחנו אומרים. ישראל, יהדות ויהודים קוראים תיגר על האסלאם ועל העם המוסלמי, מי ייתן והפחדנים לא ישנו. היהודים לא הוציאו מן הכלל נשים או ילדים. מדיניותם של זריעת פחד בלב נועדה לכל. הם תוקפים אנשים איפה שנמצאת פרנסתם, סוחטים את כספם ומאיימים על כבודם, הוסיפו. אל לנו לשכוח להזכיר לכל מוסלמי שכאשר היהודים כבשו את עיר הקודש ב-1967, הם עמדו על סף מסגד אל-אקצא והכריזו כי מוחמד מת וצאצאיו כולם נשים. עם זאת, האמנה המקורית משנת 1988 לא רק הפניתה את תשומת הלב לשאיפות האמיתיות כביכול של יהדות העולם. הם דווקא דגלו בגלוי באלימות וברצח עם נגד העם היהודי. לנוכח השתלטות היהודים על ארץ ישראל, זוהי חובה להרים את דגל הג'יהאד. זאת ועוד הם הוסיפו. עמים ערבים ואיסלאמיים צריכים להתרחב ולעשות צעדים נוספים מצידם. על הקבוצות האיסלאמיות בכל רחבי העולם הערבי לעשות זאת גם, שכן כל אלו הם המוכנים ביותר לתפקיד העתידי במאבק עם היהודים מחרחרי המלחמה. המאבק שלנו ביהודים הוא גדול מאוד וחמור מאוד, הוסיפו. יום הדין לא יבוא עד שמוסלמים ילחמו ביהודים, כאשר היהודי סתתר מאחורי אבנים ועצים. האבנים והעצים יגידו רואו מוסלמים, או עבדאללה, יש מאחורי היהודי, בואו ורצחו אותו. רק עץ הג'רקד לא יעשה זאת משום שהוא אחד מעצי היהודים. המסמך המתוקן מקפיד דווקא לאמץ טון נעים יותר כלפי קהילה הבינלאומית ביחס לעם היהודי, וכך הוא אומר. חמאס מאשר שהסכסוך שלו הוא עם הפרויקט הציוני ולא עם היהודים בגלל הדת שלהם. חמאס אינו מנהל מאבק נגד היהודים משום שהם יהודים, אלא מנהל מאבק נגד הציונים הכובשים את פלסטין. עם זאת, הציונים הם אלה אשר מזכירים ללא הרף את היהדות ואת היהודים בהקשר לפרויקט הקולוניאלי וישותם הלא חוקית. נראה כי המונח יהודים מוחלף בלשון נקייה של המונח ציונים. דבר זה לא מפיג את נימותיו האנטישמיות של המסמך המתוקן, שכן אותם מסרים מזיקים, כלומר מזימה ציונית עולמית לספח את המזרח התיכון, השליטה לא פרופורציונלית שלהם במוסדות הגלובליים ובעוצמה הצבאית מההתנהגות המשחיתה של העם היהודי, עדיין מועברים. חשוב לציין כי סירובם המתמשך להכיר בישראל או בקשרים התרבותיים של היהודים עם הארץ, נופל תחת הגדרת האנטישמיות של משרד החוץ האמריקאי, הגורסת כי שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית והחשת זכותה של ישראל להתקיים הם דוגמאות לאנטישמיות בת זמננו. המסמך המתוקן מציג גם שינוי משמעותי בהכרה הציבורית של חמאס לגבי השתייכותו האידיאולוגית והפוליטית. הוא לא מזכיר כלל את האחים המוסלמים, התנועה האסלאמיסטית המסווגת כארגון טרור ברוסיה, במצרים, בבחריין, בסעודיה. זאת על אף העובדה שחמאס צמח כתנועה בת של האחים המוסלמים המצריים, והוא מוזכר במגילת המקור משנת 1988. תנועת ההתנגדות האסלאמית היא אחת הכנפיים של האחים המוסלמים בפלסטין. תנועת האחים המוסלמים היא ארגון אוניברסלי המהווה את התנועה האסלאמיסטית הגדולה ביותר בזמנים המודרניים, כך נכתב. אף שחמאס לא התייחס להשמטת האחים מהמסמך החדש שלו, סביר להניח כי מדובר בניסיון לצבור הערכה משחקנים אזוריים כמו מצרים וסעודיה, שכאמור ציינו את הקבוצה כארגון טרור. נשיא מצרים לשעבר, מנהיג האחים המוסלמים מוחמד מורסי, הוכר ברחבי העולם כמי שתייג את הישראלים כמוצצי דם וכיהודים צאצאיהם של קופים וחזירים. מי שרואה את המסמך המתוקן כצעד בכיוון הנכון, לכל הפחות עלול להירתע מהשפעתה המוגבלת של המתינות המסמך כביכול יש על מדיניות חמאס. לאחרונה ב-11 במאי 2017 ציין בכיר חמאס מוחמד אל-זהר כי המסמך המתוקן אינו סותר את אמנת היסוד שלו משנת 1988. ההתחייבות של חמאס לפני האל הייתה לשחרר את כל פלסטין. האמנה היא לב ליבה של עמדת חמאס והמנגנון של העמדה הזו הוא המסמך. השארנו מחדש את העקרונות הבלתי פוסקים הקבועים שאיננו מכירים בישראל. אנחנו לא מכירים את האדמה שנכבשה ב-1948 כשייכת ישראל, ואיננו מכירים בכך שאנשים שבאו לכאן, כלומר היהודים, הם בעלי הארץ הזאת.